גם כן תרבות.
הסופר והמתרגם אורי אורלב הלך אתמול לעולמו בן 93. עוד אחד מאנשי הרוח הישראלים, באמת ענקי הרוח שאיננו עוד. דור שלם שסיפר את הסיפור היהודי, הישראלי, את ימי החושך של השואה שקולו הולך ומתמעט. רגע לפני שנשוחח עליו, בוא נשמע אותו בקולו, קורא את אחד השירים שכתב עוד בהיותו ילד בתקופת השואה, והתפרסם כאן בארץ בספר שירים מברגן בלזן.
את השיר הראשון כתבתי עוד במחבוא אצל הפולניות, אצל הפולנים הטובים. שיר אחד כתבתי. אחר כך ב-44, אנחנו הגענו שם ב-43 בקיץ. ב-44 התחלתי לכתוב שירים בברגן בלזן באמת. ז'יצ'ה. Opisane przez nieżyjącego człowieka. Wstałem, się radowałem, chodziłem, martwiłem. Chaim. 1944, 8 november, Bergen-Belsen. Metuarim bejedej Adam, że kwar lochaj. Kamti, itanagti, italachti, daakti, lefamim samachti, liwasof nishkafti, itpagarti, ותachaim gamarti. זה השיר.
וזה לקוח משיחה שעשה איתו העיתונאי יואב גיני עם הסופר והמתרגם אורי אורלב. אורלב פרסם את ספרו הראשון חיילי עופרת ב-1956, זה ספר אוטוביוגרפי על ילדותו בתקופת השואה. כאן עדיין לא קראו לו אורי, אלא יורק. אחר כך הוא פרסם עוד עשרות ספרים וזכה בשלל פרסים בארץ ובחול. שלום, פרופסור זוהר שביט, מייסדת התוכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער בית הספר למדעי התרבות אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, זוהר.
בוקר אור.
ושלום אל השחקנית אסתי זקהיים, שבימים אלה מופיעה בהצגה חדשה על פי ספרו של אורלב, סבתא הסורגת. בוקר טוב, אסתי.
בוקר טוב. בוקר
זוהר, טוב. מה הספר הראשון של אורי שאת פוגשת, שקראת?
כילדה את מתכוונת.
כן.
את יודעת, זה קצת קשה לי, כי פה מתערבבים על זיכרונות הפרטיים שלי והעבודה שלי
כחוקרת.
על ספרי ילדים. אני זוכרת, אני אגיד אחרת, אני זוכרת היטב כמה התרשמתי בשעתו מהאי
ברחוב הציפורים.
האי ברחוב הציפורים ומשבתא סורגת. וגם איך בהדרגה עם השנים התפתי להבין את הגדולה של הספרים האלה. כי צריך להבין, אורי אורלב לא במקרה הוא הסופר הישראלי היחיד שזכה לפרס אנדרסן לצידם של סופרים מאוד ידועים כמו קריסטינה נסלינגר או אסטרית לינגרן או ארש קסטנר. הוא באמת היה סופר בעל איכויות בלתי רגילות, פורה מאוד אגב, הוא כתב יחסית
למעלה מ-30 ספרים, נכון?
סליחה?
למעלה מ-30 ספרים.
למעלה, אני חושבת שאולי אפילו קרוב ל-40, והם גם כוללים את הספרים שהוא תרגם נהדר, נכון. את המלך מתיה, ועוד כמה ספרים, אז בכלל ההיקף של העבודה שלו הוא מאוד גדול, אחד הדברים הכי מעניינים בכתיבה שלו שהיא רבת רבדים. זאת אומרת, בואי ניקח לדוגמה את שבתא סורגת, שזה אחד הספרים אגב שתורגמו הרבה מאוד ומאוד הצליחו גם בעולם. יש פה עלו מעשה גאונוי של, אפשר לראות את הספר הזה כספר על השואה, אפשר לראות אותו הספר של יכולת התקומה מקטסטרופה, אפשר לראות אותו כספר שמתאר חוויה נוראית של התפרקות מוחלטת, ואפשר לראות אותו כספר שיש בו המון תקווה. והכל ביחד נכון. ואני חושבת שלוקח זמן גם כילדה שקוראת, ואחר כך כבוגרת, להבין את הרבדים השונים שלו.
כי על מה אני רק אומר בקצרה את העלילה, מדברים... הוא כתב על סבתא שמגיעה לעיר בלי כלום, ללא רכוש.
את השם לי לב אגב, שביורים שנפלאים של אור האיתן, שהיא גם אחת המאירות הכי נפלאות שיש לנו, זה איור של עיר אירופאית, זה לא עיר ישראלית.
כן. מגיעה כמו פליטה, בלי כלום, יש לה זוג מסרגות וצמר, והיא מתחילה לסרוג בית, וילונות, רהיטים, ולבסוף, כדי לא להיות לבד, היא סורגת זוג נכדים. כמו אורי ואחיו, אולי.
זה פנטסטי אלו. עכשיו תשימי לב שאין הורים.
כן,
יש פה
הורים.
גם שיפור על יתמות. יש, אנחנו פוסחים על דור. וככה לא כך שמים לב לזה, לכאורה. את רוצה להמשיך?
אבל את אומרת פה, דרך סבתא סורגת, אני רוצה לשאול אותך, הוא אמר כל הזמן, אני כתבתי על השואה דרך העיניים של הילד שהייתי.
נכון.
אני לא רציתי, אני, כדי לכתוב בטון אחר, כדי שגם תהיה הומור, כדי שאני לא אכתוב רק מקורבן,
נכון,
זה סוג אחר של כתיבה, אנחנו לא הכרנו את זה פה בארץ.
נכון. כל מה שאמרת נכון מאוד, הוא הכניש נרטיב אחר לסיפור של השואה, שהיו בו אלמנטים שבכלל לא היו מקובלים. עכשיו, הוא אומר שהוא עשה את זה, ההתצמדות הזאת, לנקודת המבט של הילד, או במבע משולב. זאת אומרת, מבוגר שמספר את הסיפור מנקודת המבט של ילד, כי לא הייתה לו דרך אחרת להתמודד עם חוויות השואה הפרטיות שלו. כלומר, זו הייתה איזו אסטרטגיה של הישרדות. אבל זה היה גם מעבר, יכול מאוד להיות שזה נכון, אבל מעבר לכך, היה גם העניין שהוא ברא עולם שלם, והוא הראה שגם בתקופות הכי קשות והכי נוראיות, הייתה, בנוסף לעצב ולזוועה, הייתה גם שמחה, והיו משחקים של ילדים, והיו צעצועים של ילדים, והיו אהבות. כלומר, זה לא עולם חד משמעי, וזה לא עולם שחור לבן. כל העולם של אורי אורלב הוא עולם של צבעים אפורים, והוא תמיד ידע לשרטט את המנעד הזה של הצבעים השונים של העולם בצורה מופלאה.
הוא אמר פעם אחת כשיצאתי זאת אומרת, הלשינו עליי, והוציא אותי מהמחבו ושלחו אותי למחנה ריכוז לברגן בלזן, אבל אני הייתי מאושר כי הייתי במקום פתוח. איזו אמירה בלתי נתפסת.
בדיוק כך, יתרה מכך, הוא אומר, זה היה כמו קייטנה בהתחלה.
כמו קייטנה בהתחלה, פשוט בלתי נתפס.
אחר כך, כמובן, האושר הזה נגמר יחסית מהר מאוד.
השחקנית אסתי זקאי.
אני חושבת שגם באי הציפורים יש שם את האכבר שלו, שקורא לו שלג, אני חושבת. גם שגם שם יש איזו נגיעה באמת בילדות או באיזו נורמליזציה או איזה למצוא את
הטבעוניות
של זה, גם בתוך הריאליזם הזה.
סיפור רובינזון, זאת אומרת, הילד ששורג לבד עלי, ובסוף אפילו יורה בחייל הגרמני. תמיד, לאורי אורלב הייתה תמיד נקודת מבט מיוחדת ולא צפויה. גם אגב, כשותרת חוויית הקליטה שלו בארץ. אז קודם כל, זה התאפיין בכך שלא הייתה בו מרירות, ולא היה בו כעס, כל הנרטיבים שאנחנו כל כך רגילים אליהם, של עשו לי, לקחו לי וכו' וכו', לא היה לו את זה. הוא אומר, שמחנו על ה-DDT, כי סוף סוף נפטרנו מהכינים.
כן, גם הוא קיבל DDT וזה.
הוא היה מאוד ישיר, ובאיזשהו מקום לכאורה מאוד פרקטי. זאת אומרת, הוא ראה את הדברים כפי שהם, על הטוב והרע שבהם.
אני רוצה לפנות אלייך, השחקנית אסתי זקאי, מתי את אוחזת ספר ראשון של אורי אורלב?
תראי, אני זוכרת את הילדים ברוב אי הציפורים כנערה כבר, זאת אומרת, לא, וחושב שזה עשה עליי רושם עצום, כי כאילו גם כילדה, זאת אומרת, אני כל הזמן התעסקתי בשואה, אני זוכרת את עצמי, כי גם בתקופה שלי, כדי להגיע לתיאטרון, לא היה כוכב נולד וכאלה, אלא החוג לדרמה בבית ספר, ובבית ספר עושים הצגות ליום השואה. אז הייתי אנה פרנק, והייתי חנה סנש, והילדים בכיכר שלושת הצלבים. אז כל הזמן היה זה מין התעסקות כזאת עם השואה, ומה יהיה איתי, ומה יקרה כשזה יקרה שוב.
ומה הרגשת? מה הרגשת? כי אני זוכרת את עצמי, אני לא ישנתי בלילות.
אני גם, לא ישבתי בלילות, וגם כל הזמן התייעצתי עם אבא שלי מה לעשות, כי אמרתי, אם אני אהיה רזה, אני אוכל לצאת מהבנקט ולהביא אוכל, אם אני אהיה שמנה, אולי אני אחזיק מעמד יותר זמן. כאילו, היה מין דיאלוג כזה, ואני זוכרת שאמרתי לאבא שלי, אחרי שנים, למה לא אמרתי לי שצריך להיות עשיר כדי לקנות תעודות זהות, לזייף לזה, ולקנות את החופש שלך, ואני בחרתי במקצוע הזה. של משחק.
בחר במקצוע של משחק. אסתי, ואת בוחרת לקחת את הספר באמת כל כך מיוחד שלו, סבתא סורגת, שיש בו כל כך הרבה אפשרויות קריאה, ואת מעלה בימים אלה הצגה לפי הספר. את הסבתא הסורגת עם זוג המסרגות ביד. היא סורגת נכדים, אבל זה ספר שאפשר לקחת אותו, ושאחר כך היא לוקחת אותם לבית הספר, ולא רוצים אותם, מה פתאום? אנחנו לא מכניסים ילדים סרוגים. בדיוק.
זה לא בית ספר, ולא בעירייה, ולא ממשלה, זה ילדים תחויים, הם ילדים אחרים. באמת, ובאמת אני חושבת שמבחינה הזאת היא, סבתא סורגת זה איזושהי, זה פנטזיה, זה הרחקה של השמלה. ואני חושבת שקראתי, כשיואב ברטל, במאי, פנה אליי, קראתי מאמר, טוב, אני מתחילה לחקור וזה, קראתי מאמר, ואורי אורלן שם מצוטט, שהוא אומר, אחי ואני הגענו לארץ ישראל ילדים פרומים.
נכון.
וזה היה לי נורא חזק, כי פתאום אתה מבין את הפרימה הזאת ובעצם את היכולת להישרג מחדש במקום אחר. ובעצם מה שהסבתא הזאת עושה, שהיא הסתורגת את מציאות החיים שלה בעצם, את הבית, את הקומקום, את החביתה, את ה... זה כל פריט על הבמה, למשל, הוא סרוג, המראה של ההצגה הוא סרוג לגמרי. היא סורגת על הבמה וסורגת את הבמה, והילדים הם ילדים סרוגים, וזה פשוט, אתה יודע,
כן, אבל אפשר
דווקא העולם הסרוג הזה הוא מלא צבע וחום, ואז יש את המפגשים האלה עם האנשים, עם הרוע לב, עם האכזריות, עם ה... זאת אומרת...
כן, ואפשר לקחת את זה...
לשונה.
לשונה, לעוד פרשנויות. זוהר, אני חוזרת אליי.
כן, אני רוצה להגיד עוד משהו, לסבתא סורגת כנותנת אולי ביטוי לפואטיקה שלו, למכלול העשייה שלו. זה סיפור עם כפילות. כי מצד אחד, הוא סיפור לכאורה עם המון תקווה, אפשר לפרום ולסרוג מחדש. מצד אחר, זה סיפור על המיזנטרופיה, על הקסנופוביה, על זה שלא מוכנים לקבל את האחר בחברה. אורי אורלב, אגב, היה מאוד ביקורתי כלפי החברה הישראלית, כלפי הבנייה של השימוש, שימושים שנעשים בשואה. הוא מאוד לא אהב את המסעות.
נכון, וזאת נקודה מאוד חשובה, שימושים בשואה ואיך מתייחסים לאנשים שהם האחרים שלנו. זוהר, אני רוצה לשאול אותך, אבל משהו אחר לגמרי, אמרתי בתחילת הדברים שלי, זה דור הולך ונעלם.
נכון.
ואת אמרת אתמול, לנועה רוקניפ, שככה עובדת איתי פה עם הספרים, אם הוא היה כותב היום, יכול להיות שבכלל אף אחד לא היה מוכן להדפיס את הספרים שלו.
נכון מאוד. תראי, גם תנסי להשיג היום את הספרים שלו, נגיד, את סבתא סורגת, אולי עכשיו ההצגה תיתן לזה דחייה, אי אפשר להשיג אותם בכלל, אבל אני באמת חושבת שהספרים שלו, אני פותחת מרחב, טובים מדי כדי להידפס היום. הספרות של ילדים שנכתבת היום, אין בה התחכום, המורכבות, האירוניה שאפיינו את הספרים שלו. אני חושבת שאם הוא היה שולח היום באופן אנונימי להוצאת ספרים את הספר, קודם כל הם היו מבקשים ממנו שישלם על ההדפסה שלו, זה הדבר היחיד הבטוח. ומאוד יכול להיות שלא היו מוצאים אותו לאור. כי ספרות הילדים, ספרות המקור, לא ספרות המתורגמת, ויתרה על המורכבות הזאת, ויתרה על השפה העשירה, ויתרה על האירוניה, ויתרה על הדמויות המורכבות.
אז אסתי, לך אולי...
את יודעת מה, אז אני נורא שמחה, אז אני עוד יותר שמחה שאנחנו עושים את ההצגה הזאת, בגלל שההצגה הזאת לא מוותרת בכלל, לא על השפה הגבוהה, לא על החרוצים.
אני מאוד מקווה שהיא תצליח. אגב, אני מאוד מקווה
שמשרד החינוך
יאמץ אותה.
כן, אני מבקש מאסתי להשלים את הדברים, אסתי, כן.
לא, אני אומרת שפשוט ההצגה בעצם מציעה להרחיק לעולם דמיוני שהוא סרוג וכולו מצמר וחוט, ומשם להתבונן על הטבע האנושי ועל ההתאכזרות ועל השונה ואת החוסר קבלה על האחר. אז
מה אומרים לך ילדים?
הכוח שאנחנו נותנים לקהל הוא בעצם האפשרות לסרוג, שנוכל ביחד לסרוג לעצמנו עולם טוב יותר.
מה אומר לך איזה ילד?
הילדים שנכנסים, הם מקבלים חוט מצמר, והם כורכים אותו, או כצמיד, או מחזיקים אותו, וכל פעם אנחנו פונים אל הילדים, והם ביחד איתנו קוראים לראש הממשלה, זאת אומרת, זה גם שיעור באזרחות, לתת להם להם כוח לעשות את השינוי. זאת אומרת, ילדים, אתם חושבים שאתם תוכלו לקבל אסתי, את האחר, ש... והם אומרים כן.
אסתי, משהו שילד אמר לך, ילד או ילדה, מה אמרו לך בסוף ההצגה? שגם, כמו שאמרת, יש בה גם לפעמים קטעים קשים.
אני כל כך מתרגשת, כי אני מסתכלת על ההורים וההורים בוכים. ואחרי זה אנחנו יוצאים ו... וזוג הורים אמרו, הילד שלנו, האח של הילד הזה הוא אוטיסט, והנה אנחנו יכולים לקבל אותו. זאת אומרת, כל אחד לוקח את זה למקום שלו, ונכד של בת דודה שלי, הם יצאו אחרי זה והלכו לקניון, ואז היו שם שני ילדים בכיסא גלגלים, והוא פנה אל בת דודה שלי ואמר, סבתא, נכון אלה ילדים סרוגים? אמרתי עצמי, אנחנו עשינו את שלנו, את יודעת, רגע זה שהילדים מסוגלים לראות את האחר, ולראות כמה הם יכולים לקבל את זה, וזה שהם קצת שונים לא אומר שום דבר, אז אני מבחינתי מרגישה שבהצגה הזאת ניצחנו.
ואנחנו שלושתנו, פרופסור זוהר שביץ, השחקנית אסתי זקהיים, ואני קוראות באמת להוצאות הספרים למשרד החינוך, תוציאו את הספרים שכבר לא רואים אור של אורי אורלב. הם נותנים לנו באמת... משמעות, כוחות נפש, נכון. להבין מה קורה מסביבנו, ולא הצפקנו בכלל לדבר על זה שהוא גם היה מתרגם נהדר, מתרגם בין היתר את המלך מתיה הראשון של יאנוש קורצ'ק, והוא פגש אותו בגן, והוא אמר באחד הרעיונות, אבל אני לא אמרתי ליאנוש קורצ'ק שיום אחד אני אתרגם אותו לעברית.
תודה. גם לא דיברנו על התמטיקה האחרת שמאוד חזקה, אז... הספרים שלו, השכול,
נכון, השכול. אז יש עוד כל כך הרבה. יש עוד כל כך הרבה. פרופסור זוהר שביט, על שחקנית אסתי זקהיים, אני מאוד מודה לכן על השיחה המרגשת. תודה. להתראות. ביי ביי.
גם כן תרבות. ראשון עד רביעי בין 9 ל-11. רק בכאן תרבות.